עד כמה היראה מצטיינת ברוחב ההשכלות שצריכים ללמוד כדי לרכוש אותה, כן? כפי שראינו במוסר אביך, שכל החוכמות בעצם הן הצעות והקדמות כדי להשיג את היראה. כדי להיות ירא צריך להיות פיזיקאי, כדי להיות ירא צריך להיות מהנדס, כדי להיות ירא צריך את כל החוכמות כולן. זה לפחות מבחינת המרחב הלימודי, השכלי. אבל ראינו שהיראה היא לא כוללת רק את המרחב השכלי. המרחב השכלי הוא רק בדמות איברים חיצוניים של היראה. עיקרה של היראה היא בעצם מושג פנימי. מושג פנימי, קראנו זה ציור הלב, בינת הלב, מציאות פנימית, או בלשונו של הרב קוק, מוסר אביך, הגיון הלב. הגיון הלב, שאי אפשר להשיג את היראה בשום פנים ואופן, אלא בהגיון הלב ובדיבור הפנימי. השתדלנו לתת דוגמאות למושג הגיון הלב, למצב המיוחד שנקרא הגיון הלב, כן? אותם דוגמאות שכל אחד מאיתנו מכיר אותם מחוויות פנימיות שאי אפשר להסביר אותם בדיבור, אי אפשר להסביר במילים, אי אפשר להסביר די צורכם, אי אפשר להסביר די הצורך את הדברים במילים, אף על פי שאנחנו, אם נרצה לשתף מישהו, נאמר לו כמה מילים, אבל תמיד הוא ידע, או לפחות אנחנו נדע, שמה שאמרנו זה עדיין כאפס וכאין לעומת החוויה הפנימית. אותם מעמדים נפשיים שבו אנחנו חשים שעיקר החוויה היא בפנים ולא ניתנת למסירה בחוץ, זה נקרא בינת הלב, זה נקרא הגיון הלב הפנימי, זה נקרא דיבור הלב הפנימי. ראינו שהיראה היא מצב, או היא מידה מופלאה, אם כן, שהיא מצטיינת בשני הרבדים האלו, מצטיינת גם במרחב הלימודים השכלי, וגם מצטיינת בעומק וטהרת ציור הלב שצריך לעורר כדי להשיג אותה, ומבלי השניים האלו, היראה היא עדיין חסרה. אחרי שהבנו את זה, באה פה באמת הקובלנה, הייתי אומר, כן, לא יודע אם נזיפה, אבל הקובלנה וההתמרמרות של הרמח"ל, נו, אם היראה היא כל כך חשובה, אם לצורך לימוד היראה אנחנו זקוקים למרחבים גדולים כאלו של לימוד שכלי, ואם לצורך תפיסת היראה והשגתה אנחנו צריכים לחדש ולהעמיק את ציור הלב באופן כל כך מופלא, איך אנחנו לא קובעים לזה זמן? רק אחרי שהוא מסביר לנו את הקריטריונים להשגתה, אז הוא מציב את שני סימני השאלה, כן, בפסקה שאותה למדנו שבוע שעבר. למה לא יקבע אדם לעצמו זמן להסתכלות הזה, גם אם הוא מוכרח בשארית זמנו לפנות אל עיונים או אל עסקים אחרים? אנחנו יודעים, יש לאדם צרכים שונים, זה נכון. אנחנו לא מזלזלים בחיי הגוף, לא מזלזלים בפרנסת האדם, לא מזלזלים בתעודת בגרות, לא מזלזלים... אבל איפה הזמן של היראה שמבלעדה כל ערך החיים? זה עוד לא דיברנו עדיין, זה מחכה לנו בפסקה הבאה. זאת אומרת, משתי סיבות אנחנו תמהים ושואלים איך ייתכן שלא מקדישים זמן ללימוד היראה. הסיבה הראשונה שאמרנו כעת, שהרי כדי לרכוש את היראה צריך מיומנות בלתי רגילה, הן שכלית, והן מיומנות פנימית של העלאת ציורי הלב ושיבוכם, זה סיבה אחת שלא ייתכן שהשולחן שלנו יהיה ריק מהאישיו הזה, מהנושא הזה, לא ייתכן. זה סיבה אחת. הסיבה השנייה היא בפסקה שאנחנו עכשיו נקרא אותה. והנה הכתוב אומר, יש לכם את זה? זה באמצע עמוד בערך. או, זה חם. זאת אומרת שזה שלי, נכון? שוב, זה לא שלי. תודה. ברוך אתה, אדוני, אוהבים לך עולם של כל מיד ברור. חיי. יופי. תודה רבה. הנה הפסקה הבאה, שימו לב. והנה הכתוב אומר, עכשיו בואו נלמד איך הכתוב, באיזה כתר מכתיר הכתוב את היראה. וכנראה שלא הלכנו עדיין מספיק גבוה, גם אחרי הדברים שאמרנו לעת עתה, כן, על ההצטנות של היראה בשתי הרבדים, הרובד השכלי והרובד הלוי, עדיין לא אמרנו את המילה האחרונה על חשיבותה של היראה. עד שבא הפסוק הזה ומגדיר לנו את העניינים. והנה הכתוב אומר, אין יראת השם היא חוכמה. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הן יראת השם היא חוכמה, הן, אפשר לפרש הן, הרי יראת השם היא חוכמה. זה הפירוש הפסוק, הן, הן אמרתי לך כבר כמה וכמה פעמים. עדיין לא קלטת? הרי אמרתי לך. אבל פה לומדים מעניין חז"ל, משום מה הוציאו את המילה הן מפשוטה. כן? אפשר היה לקרוא את זה, הרי יראת השם היא חוכמה. כן? אם היינו קוראים את זה, הרי יראת השם היא חוכמה כפי הפשט, מה הייתה הכוונה? הרי יראת השם היא חוכמה. מה הייתה הכוונה אם הייתי לומד את זה על פי הפשט? הרי יראת השם היא חוכמה, מה הפירוש? מה פירוש הרי היא חוכמה? האם זה בא לומר לנו? בדיוק, יפה מאוד. הרי זה ידוע שהיא חוכמה. אז ייתכן שהכוונה היא הרי יראת השם היא חוכמה? אז אפשר להגיד, מישהו שירצה להתעקש כנגדך, יוכל להגיד, זה לא כל כך ידוע. חשבנו שיראת השם זה לא חוכמה. יראת השם זה רגש פשוט, שהוא מצוי בליבם אפילו של עמי ארצות, של קטנים. יראת השם, רגש ספונטני, מאוד מצוי בנפשות, בנפש כל אדם ואדם. כן? זה לא חוכמה. אפשר לבוא ולומר, שלכן בא הפסוק ואומר, למרות שהיית חושב אולי, שחוכמה זה דווקא פיזיקה, ביולוגיה, תכונה והנדסה, שאלו חוכמות שברור שבלי ללמוד אותן, אי אפשר לדעת אותן. אנחנו לא נולדנו לא בנאים ולא אסטרונאוטים ולא בוני חלליות. צריך ללמוד. אבל יראת השם, מכיוון שהיא כל כך שגורה בנפשותינו, בכל אופן בנפש האדם הישר, היינו אומרים שהיא לא נכללת במשפחת החוכמות. זה אפשרות אחת. זה אפשרות אחת. הרי חוכמה בניגוד למחשבה הרווחת שאינה חוכמה. זה אפשרות אחת. תראו לאן חז"ל לקחו את המילה, את הביטוי הרי. יש עוד אפשרות להסביר. מה זה הרי חוכמה? הרי היא חוכמה ורק היא חוכמה. רק היא חוכמה. זה עוד פירוש. וכך למדו חז"ל. הן יראת השם היא חוכמה, ואמרו חכמים זכרונם לברכה, הן ביוונית אחת. הרי שהיראה היא חוכמה, והיא לבדה חוכמה. היא לבדה חוכמה. אפשר להגיד שהיא לבדה חוכמה משתי סיבות. היא לבדה חוכמה, אפילו בחשבון השכלי, שאל מול כל החוכמות הקיימות, כל החוכמות כולן, אפילו מבחינה שכלית, מרחבי האינטלקט של היראה, היא שמה בכיס הקטן את כל החוכמות כולן. עד כמה שהחוכמות נראות לנו מאוד רחבות ודורשות הרבה לימוד, יראת החוכמה אפילו בצד השכלי, אפילו במה שניתן להבין אותה בשכל, אפילו בזה היא רחבה יותר מכל חוכמה. זה דבר אחד. זאת אומרת, במשפחת החוכמות השכליות, גם פה יש לה מדליה זהב. אבל יש עוד היבט שהוא חשוב יותר. היא חוכמה גם במובן זה, שזו ההשגה שאם אדם לא משיג אותה, בלב ובשכל, אם אדם הוא לא ירא, הוא לא חכם. אבל יש לו תואר בפרופסורה, בפוסט-פרופסורה, באלף ואחד מקצועות, הוא לא חכם, הוא לא יודע שום דבר על החיים. אם לא מתנוצץ בקרבו הציור של יראת השם, הרגשת נוכחותו, השגחתו, גילוי רצונו, וגודל ההכרח של האדם לעובדו, שזה תכלית חייו, אם האדם לא יודע ולא מרגיש את זה, חייו הם לוחים. אם אין לך יראה, אין לך כלום. דעת קנית, מה חסרת? איזה דעת? דעת יראת השם. דעת חסרת, מה קנית? כל מה שקנית בלא דעת יראת השם, זה לא נחשב כלום. זה בבחינת עושר שמור לבעליו, לפעמים אפילו לרעתו. כל החוכמות שקנית. אם אין את הקו המוביל של היראה, את הידיעה הפנימית והחיצונית, מי שאמרנו, שיש בורא, איך הוא אומר בהמשך? יראת רוממותו שירא מלפניו כמי שירא מלפני מלך גדול ונורא. מלך. מלך, מולך, נוכח, מורגש. אם אתה לא מבין באיזה שפה מדברים בעולם הזה, בשפת היראה, בשפה של המלכת השם יתברך, השם הוא המלך. אם זה רחוק מלבך, אתה לא יודע כלום בחיים. אתה יכול לשבת במגדלי השן הכי גבוהים של האקדמיה. ואנשים משחרים לפתחך, וכולם מריצים עליך מכתבים ואיגרות, ונותנים לך סכומי עתק בשביל אינפורמציה, בשביל בדל אינפורמציה בתורת היחסות, או בכל תורה אחרת. אם אתה לא יודע שהשם ברא את העולם, ושאתה עבד שלו, כל הידיעות לא שוות שום דבר. לא שוות שום דבר. זה נשמע מוזר. אבל מי שקצת התחיל, קצת, להרגיל את עצמו לחשבון היראה, מי שקצת התחיל להרגיש את החסרון העצום באמונה, יודע שכל מה שיש לו זה כלום אם אין לו יראה. ואנשים שהגיעו לכאן, חלקם הגדול זה אנשים שיש להם הרבה. אבל יראה לא הייתה להם. למה הם באו לפה? כי בלי זה, שום דבר זה לא שווה. לא שווה לי שום דבר. בלי יראה, לא שווה כלום. אם אני לא אגלה שיש מלך לבירה, אם אני לא אגלה שיש תכלית לבריאה הזו, שיש ערך עליון, שיש אידיאל אינסופי, שאני קשור אליו, שהוא מדבר אליי, דבר האלוה בארץ, כלשונו של מלך כוזר, אני מחפש את דבר האלוה בארץ, אין לי מנוחה, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, ויבוא יתרו אל המדבר, וכי לא ידענו שמשה במדבר היה? אלא בשבחו של יתרו דיבר הכתוב, שהיה יושב בכבודו של עולם, היה לו הכל, והלך למקום תוהו, לשמוע דברי תורה. זה היה החידוש של יתרו. זה היתרון המיוחד של יתרו. שהוא חתר באופן תמידי לגלות את הנקודה המרכזית, העיקרית של המציאות. קדם לו כבר אברהם אבינו, שהיה משוטט בחוכמתו, ומחפש את הנקודה העיקרית. מה נמצא מאחורי כל החזיונות האלו? מאחורי כל ההשגות האלו? כל הקליפות והמעטפות החיצוניות? מה זה? מי הוא בעל הבירה? ראה אותו ריבונו של עולם ששואל מי הוא בעל הבירה? אמר לו, אני הוא בעל הבירה. אני הוא בעל הבירה. נגלה לו ריבונו של עולם, גילוי מופלא שהפיל עליו יראה גדולה. והיראה הזו זה יסוד הדחף של אברהם אבינו להמשך הדרך שלו, של הלך לך, עד הניסיון העשירי, של אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. מהצד הזה אומרים חז"ל, הן יראת השם היא חוכמה. במובן הזה שהיא מקנה לנו את הידיעה הפנימית והחיצונית העיקרית ביותר שבמציאות. שבלעדיה, אם לא בריתי יומם ולילה, שזו התורה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. אין ערך לכל הידיעות שלך. אם אתה לא מבין מי עשה את הכוכבים ואת מה הכוכבים משרתים, איזה מגמה משרתים הכוכבים. אם אתה תקוע בידיעת הכוכב, ואתה לא יודע מה קדם לו, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. אם חסר לך את הידיעה הזו, אתה בבעיה. נדמה לך שאתה לא בבעיה, אבל אתה בבעיה. אתה מסתובב בעולם הזה סביב הזנב של עצמך. נדמה לך שיש לך תכלית. אתה יודע למה אתה דומה? כמו לאסיר שנמצא בכלא חרמון. יש שם את כל התנאים בכלא חרמון, אבל זה עדיין כלא. זה עדיין כלא. אתה משכים לסדרים של אסיר, יש לך ספרייה מאוד יפה, בתנאים עודפים, תוכנית שיקומים, שיקומית, אבל אתה עדיין לא אדון לעצמך. אתה עדיין לא בביתך שלך, לא עם משפחתך. אתה חסר חלקים שלמים מהחירות הפנימית שלך. מבלי יראת אלוקים, העולם הזה הוא כלא חרמון. יש כל מיני סוגים של בתי כלא. יש כמובן גם צינוק, זה כלא הרבה יותר נורא. עכברושים, עקרבים, לא יודע מה עוד יש שם, סיפר לי זה אחד שהיה בכלא, איזה כלא שמור, הוא היה בצינוק. אז היו שם עכברושים בגודל של חצי חתול, כן? חצי לילה היה צריך עם השמיכה לגרש אותם, שלא יבואו לו. יודעים את זה שם שיש לנו עכברושים, יודעים, בצינוק, יודעים את זה. אני מקווה שהוא דבר אמת, אני מציע להשאיר את זה בספק, כך הוא אמר לי. הוא אמר לי שחצי לילה הוא היה צריך עם השמיכה לגרש אותם, הוא היה שם עם אור, כדי שלא יתקרבו למיטה שלו. אבל מדי פעם היו מתקרבים, אז הוא היה עם השמיכה, מגרש אותם, כך, חצי לילה, מגרש אותם. זה היה חלק מהעונש שלו, כפי הנראה. כך הוא סיפר, כך הוא בחר לספר. אני מקווה, לא יודע אם זה אמת או לא. לא יודע אם זה אמת, הוא לא שקרן, כן, זה שסיפר לי זה. אבל הוא אמר לי זה. אז זה ודאי, אין לטעות, שם הוא הניח לראשונה את התפילין שלו. כשהוא ראה עד לאן הוא יכול להגיע נמוך, דבר נורא והיום. שם הוא התחיל, אחרי 8 חודשים, כן? חלקם בצינוק וחלקם בכלא, שמור מאוד, עם עבריינים וטרוריסטים, שם ירחם, אחרי 8 חודשים הוא הניח תפילין. יש כל מיני סוגים של כלא. יש כלא זהב, יש להבדיל כלא כזה. כן? אבל צריך לדעת, בלי יראת אלוקים, אנחנו בכלא. אנחנו מסתובבים בתוך המעגל הטבעי שאין לו מוצא. תמיד חוזרים לאותה נקודה, מעגל. אנחנו מאבדים את המבנה הספירלי, המתעלה, בתוך הטבע, נכון? בתוך הפיזיקה, בתוך הביולוגיה, בתוך ההנדסה, בתוך התכונה, כל החכמות כן. אבל ספירלי, לאן זה הולך? לאן כל זה, לאן זה חותר? מאיפה זה בא? ולאן זה הולך? מאין באת? ולאן אתה הולך? ובפני מי אתה עתיד ליתן דין חשבון? ואי אתה בא לידי חטא. אי אתה בא לידי החטאה. הכל קולע בול. אתה לומד מתמטיקה, והלימוד הזה קולע בול המגמה שלו. כי אתה זוכר מאיפה באת? ולאן אתה הולך? ולפני מי אתה עתיד ליתן דין חשבון? הכל קולע למטרתו. לא מחתי. קולע אל הסערה, ולא מחתי. כן, כן. הרי הראשון, כן, הרי הראשון הוא בא לומר, הרי חוכמה, אין יראת השם חוכמה, הרי יראת השם חוכמה, בניגוד למחשבה, הרי חוכמה, בניגוד לחושבים, שאולי היא כלל לא חוכמה, אלא רק איזה שריר של רגש. שריר של רגש. זה לא חוכמה, זה לא דבר צריך ללמוד אותו. זה דומה ל... אני יודע מה, למעוף הציפור, זה דומה ל... אני יודע מה, למיומנות של כל בעל חי אחר, שלא צריך ללמוד זה בכלל. הדבורה לא צריכה ללמוד לבנות את החלה שלה. זה לא חוכמה. היא עושה את זה בכוח אינסטינקטיבי. לא. יראת השם היא חוכמה ואין להסתפק ביסוד הרגשי. לא מספיק בשריר הרגש של היראה הראשוני. מה שקרוי יראת עמי הארצות הקטנים והנשים. כלשונו של הרמב״ם. לא. יראת השם היא חוכמה, והיא חייבת לעבור שיפור והעמקה, כמו שאמרנו. הן מצד ההרגשה הפנימית שלה, מה שקראנו ציורי הלב, צריכים להתעמק ולהשתבח לאלה ולאלה, והן מצד מרחבי הלימודים השכליים. מצד שני אלו היא חוכמה. שניהם צריכים העמקה וליבון. פירוש שני שאמרנו, כמו שהסברנו כרגע בכמה דקות אחרונות, אין יראת השם היא חוכמה, שהיא יסוד החוכמות כולם, ובלי הידיעה השכלית והליבית הזו, האדם נטול קרקע לרגליו, וחייו הם חסרי משמעות, והוא לא מחדש שום דבר משמעותי בעולם הזה. שום דבר. לא מחדש דבר משמעותי. הוא לא בוקע את קליפת הטבע, הוא לא מחדש חידוש. כל החידושים שלו זו אותה הגברת בשינוי אדרת. וזה לא משנה אם פעם בנו בית מקומה אחת, ועכשיו בונים 180 קומות. גר שם אותו אדם הנבוב, חסר יראת אלוקים. זה לא משנה כמה השתכללת מבחינת היכולת של הבניין. אנחנו לא מזלזלים כמובן בבניין. אנחנו לא מזלזלים כל מי שנוקף את אצבעו או את ידו להוסיף משהו בעולם הזה, יבורך. אבל אם אתה לא יודע לשמה, אז זה לא משנה. מי שגר בבית האבן או בבית הבוץ, כן? האדם הקדמון, כן? והאדם שבונה בית בגובה של 180 קומות, שעמיד בפני, לא יודע מה, סופות אורנדו, רעידות אדמה והרגש, הוא אותו אדם יכול להיות, ואפילו יותר גרוע. אני לא אומר בכך, אבל יכול להיות אפילו יותר גרוע. זה בכלל לא משנה. כי השינוי מתרחש, לא בשינוי הכמותי, אלא באיכותי. והיראה זו האיכות, שמשנה את כל ערכי החיים. נותנת משמעות אחרת לכל. ושאתה ירא זה כבר לא משנה איפה אתה גר. אתה יכול גם לגור בבית, של חימר ובוץ, לאו דווקא בגורד שחקים או בווילה, גם בבית של חימר ובוץ, חייך מאושרים, כי אתה יודע לשמה אתה חי, אתה יודע את תכלית הסבל, את תכלית הייסורים, וגם אם אתה מתחת לכיפת השמיים, בלי גג לראשך, גם אז אתה יכול להיות מאושר, יותר מאדם שגר בווילה. ולא צריך להתאמץ כדי להוכיח את זה יותר מדי. לא צריך להתאמץ. בכלל לא. זה היבט השני שהיראה חוכמה. חשוב להבין שני הדברים האלו. חשוב מאוד. אבל אני חושב שהסברנו ספיק כדי להיכנס ככה בשערי הבירור הזה. כמובן, אם יש איזה שאלות, אני אשמח מאוד אם... בבקשה, כן. נוכל להרחיב את זה. כן. של היראה. יש את החלק הלימודי שכלי, ויש את החלק הפנימי שקרוי ציורי הלב. כן. כדי שציורי הלב יוכלו להתפתח, כדי שהלימוד השכלי יעשה פרי בתוך הלב, האדם צריך להיות עם לב פתוח. מה זה לב פתוח? הוא מחפש משהו. הוא מחפש משמעות. חיפוש המשמעות, כשאדם בא מתוך חיפוש משמעות, שהסקרנות שלו, כשאני הגעתי למכון מאיר, לפני 27 שנה, באתי בתקופה של ריק, של חיפוש משמעות. נשבר לי משהו בתפיסת חיים שלי, המעגלית. ובאתי לפה עם לב נשבר. זה מספיק. כששמעתי את הרב ביגון אומר, בשיעור אורות התשובה, כשהעצבות באה, כששואלים מאין העצבות באה, צריכים לפתור. מהשפע של המעשים הרעים, המידות הרעות, המחשבות הרעות, שהנשמה בעדינותה תואמת את מרירותם, והיא נסלדת, נפחדת ונעצבת. שמעתי אותו אומר את זה, הרגשתי כאילו הלב שלי אומר את זה. כי הלב שלי היה פתוח. כלומר, כשאתה בא עם לב פתוח לכל הפחות, אני מדבר כרגע על המינימום הזה. יש כמובן מדרגות יותר גבוהות מאותה פתיחות ראשונית. כן? אבל כשאתה בא עם לב פתוח, מי פתח לך את הלב? ציור היראה. רק אתה לא יודע שציור היראה פתח לך את זה. זאת אומרת, הפתיחות הזו כבר היא באה מאותם מעמקים. של הרובד הפנימי. רק כרגע אותם מעמקים מתנסחים בצורה של שאלת למה זה אנוכי? זה מופיע בצורה של שאלה, אבל מי שואל את השאלה הזו? זה לא הצד הכפרני שבי שואל את זה. איזה צד? הצד המשתוקק. הצד המאמין ויודע שיש. אבל כרגע זה מתנסח בצורה של שאלה. השופט כל הארץ לא יעשה משפט? יבוא מישהו ויגיד, אברהם אבינו שואל שאלה כזו? גדול המאמינים? לא מבינים. הוא שואל את השאלה הזו מתוך אמונה. מתוך יראה הוא שואל את השאלה הזו. כך הסביר פעם בריחות גדולה הרב אלישע ושליצקי, כדרכו בקודש. השופט כל הארץ לא יעשה משפט? שאלה של אברהם אבינו, על סדום. השופט כל הארץ לא יעשה משפט? יש אדם שישאל את השאלה הזו בנימה אחרת לגמרי. כן? שופט כל הארץ לא יעשה משפט? אין שופט כל הארץ. אצל אברהם אבינו השאלה הזו באה מתוך אמונה. אני אומר את זה עם יד על הלב. כשאני הגעתי לפה לפני 28 שנה, ישבתי פה, בשיעור שם, בבית מדרש ישן, הייתי עם לב נשבר. הנקודה שנפתחה בי זה אותה נקודה של יראת שמיים, רק היא באה לידי ביטוי בתהייה, בסקרנות, באיזה צמאון לשמוע, מה יאמרו? בגלל זה, יכולתי להמשיך את המהלך. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד לך בעצם? אתה צודק. לא יצויר שאתה הולך לדבר עם מישהו שליבו לא פתוח, אל תדבר איתו. אתה שופך דברים לריק, לחינם. מושך. אבל אם אתה מזהה איתו פתיחות ולו הקטנה ביותר, איזשהו היסוס, איזה חוסר ביטחון במעמד החיים. לא קל, אתה צודק באופן כללי, אבל לא קל להוציא מהתנועה הזו של התוקפנות, אתה אומר, עצם העובדה שהוא תוקף אותי, זה כבר סיבה מספקת, לדבר איתו, כי הוא תוקף, כי יש משהו שהוא מתגונן מפניו בתוכו. זה נכון, אבל כדי לסלק את התוקפנות ולגלות את מה שנמצא ביסודה ושורשה, שזה היראה, לפעמים זה קשה. אם כי נכון, יש סיפורים שתומכים את ההנחה שלך. סופר על הרב קוק, שפעם אחת באיזשהו מקום שהוא היה, אז הוא הוכיח איזה בעלי בתים, שהגיעו לבית הכנס ביום הכיפורים בלבד, ולא התפללו כל השנה, רק ביום הכיפורים. אז הוא נשא דרשה באותו יום הכיפורים, והוא כיוון לאותם בעלי בתים. צריכים להתחזק, לבוא גם בשער השנה. אז אחד מאלו שבאים ביום הכיפורים בלבד, ועוד עם רכב, לא יודע אם הרכב הזה, אבל מגיע איך שמגיע, עם הדיליג'נס, אותם אחד מהחברה אלו, הוא אמר לאחד מתפלל בית הכנסת, תגיד לי, הרב הזה רוצה שגם ליום הכיפורים אנחנו לא נבוא? אז הלכו וסיפרו לרב את מה שהוא אמר, אותו בעל בית. אז מה אמר הרב? זה סימן שדבריי חדרו לליבו. אז אתה יכול להסתמך על הרב קוק, אם אתה רוצה, אבל צריך בזה שיקול דעת. כי בכל אופן אנחנו יודעים שאדם נמצא במצב של מתקפה, כן? צריך לשקול איך לגשת, אם בכלל לגשת, אבל אתה צודק בעיקרון. אתה צודק בעיקרון. יש מתקפות שמעידות בהחלט על רגישות פנימית, על איזה ניסיון להתגונן מפני כל פנימי שבתוכך ממש. זה נכון, נכון. אפשר לומר את זה. אבל רק נסכם ונאמר, אנחנו צריכים לכל הפחות לוודא שאדם שעומד מולנו, יש פתח וסדק להיכנס דרכו. להבחין את חוסר ביטחון במעמד החיים שלו, את תכונת החיפוש שמורגשת בשפת הגוף שלו, בדיבור שלו, בצורת ההסברה שהוא מסביר את שיטת חייו. אם אתה מזהה דבר כזה, כנס לשם. פה אתה יכול להיכנס. יכול להיכנס, ארחיב עם מקום ההולך, אתה יכול להרחיב את הפתח הזה בטוב טעם, צריך לדעת לדבר, צריך לדעת, כן? איך להוביל אותו. אבל בעיקרון, זה התנאי. בפחות מזה, פחות מפתחה של מחט, כרגע זה לא הזמן. כפי שמקבלים שכר על הדרישה, יש פעמים שמקבלים שכר על הפרישה. לא לדבר. לא לדבר. אין מוכיחים אדם שאת כעסו, יש כל מיני הדרכות בחזל, כן? וכן הלאה. אבל, בעיקרון, המינימום הנצרך, איזושהי פתיחות ליבית. וברוך השם, הפתיחות הליבית הזו קיימת היום כמעט בכל עם ישראל. מה? אתה מסופק? אוי וי. מה ברצינות? אתה לא רואה שאנשים מחפשים? אתה לא רואה איזה מצוקה אנשים נמצאים? תראה, כמעט עשיתי להנחה. אני רציתי להגיד כל עם ישראל. אמרתי כמעט. כן? מתוך הנחה שריבונו שלהם יודע, אולי על השתיים או שלושה שנקראים ערב רב. אני לא יודע מי הם. אבל אולי הוא יודע. לכן אמרתי כמעט. מה? מה זה? אני רוצה לשאול את השאלה. שאלה פשוטה. בואו. לעיני האומה אנחנו מדברים עכשיו. מחוף אל חוף. אני אומר, אתה מאמין שיש יהודי, שאם אתה דבר עליו דברי טעם, בסבר פנים יפות, מתוך כבוד כלפיו, ותאמר לו דברי תורה, הוא להקשיב לך? אתה מכיר תופעה כזאת, תגיד לי? אני לא מדבר איתך עכשיו על מחלקה סגורה, אני יודע שאנשים, מחלקה שאני יודע שאנשים שם בלי הכרה, אני לא מדבר איתך על זה. אתה יודע מה, אפילו בלי הכרה אני מדבר אליו, הוא יפקח את העיניים, הוא ישאל מי פה דיבר איתי. יכול להיות גם זה. אבל לא מדבר איתך שבמקרה יוצא דופן. אני מדבר איתך אנשים שהולכים על שניים כמו שצריך, הולכים לעבודת יומם, חוזרים הביתה. אתה מאמין באמת שיש בעם ישראל אדם, שאם אתה תמלא את התנאים של דרך ארץ קודמת לתורה, ותאמר דברי תורה, תורת ארץ ישראל, בלשון עמוקה ומובנת, לא מתנשאת, ברורה, נוגעת לחיים, מדברת על יסוד, אתה מאמין שיש יהודי שלא יקשיב לך? לא, בסדר, זהו, אני אומר, גם נסכים איתך שיש תנאים, אבל במילוי התנאים האלו, אתה מאמין שיש יהודי שלא יקשיב? אני לא ראיתי דבר כזה. לא ראיתי דבר כזה. מה? בסדר, אם זה פשוט לך, נפלא. זה לא היה פשוט לך כל כך, נכון? אני בכוונה שואל את השאלה בצורה הזו, כדי להקל עליך את התשובה. יש כאלה שאומרים, כן. אם אבא שלי לא תצליח, כן. אתה יודע מה? אם אבא שלי לא תצליח, טוב, זה שאתה לא הצלחת עם אבא שלך, אני יכול להבין. מערכת היחסים של בנים והורים, זה לא תמיד בדיוק מערכת היחסים, כן, האידיאלית לדיונים. אבל אני עם אבא שלך כן יצליח. לא יודע אם אני, כן, בעזרת השם, כן, אבל מישהו יצליח. תאמין לי, בחיים הקצרים שלי, קצת יותר ארוכים שלכם, אבל בכל אופן עדיין קצרים, מיוחד בשנים שמאז שאנחנו עוסקים בדברים האלו. לא יאומן כמה עם ישראל הוא בשל, כמה עם ישראל הוא מחכה למילה הגואלת, פקוד, פקוד פקדתי את הצופן של הגאולה. איזה השתוקקות. אתם יודעים מה אני הכי מפחד? שאני שומע את הסיפורים על אותם מרחאות כפולות ומכופלות חילונים, שכאשר הם שומעים את ראש יהודי או בסמינר כזה או אחר, אחד הטענות הקשות ביותר שמפנים בדרך כלל כלפי המרצים, איפה הייתם כל השנים האלה? למה אני הייתי צריך להסתובב בכל הסמטאות וכל הביבים? הביבים היותר סימפטיים, יש ביבים שזורם להם, זורמת בהם צועה באמת, ויש ביבים שזורם בהם זהב. זה לא משנה. איפה הייתם? למה רק עכשיו אתם פותחים את הפה? איפה הייתם? ושמעתי כמה סיפורים כאלו. וזה אני הכי מפחד. תאמינו לי? הכי מפחד מזה. מה הטענה הזו? איפה הייתם? אנשים מסתובבים ברעב וצמא נורא בים. נורא בים. אני אולי לא אדם ספר על זה, כמו שספרו על זה, אני יודע, מעין השואה, כל הדוכנים, ראש יהודי, וזה וזה. הם יודעים את המצב, הם ממש עם יד אל הדופק. הם נמצאים שם, במקום, במקום ההתרחשות, בזמן אמת. סיפורים שבאים משם זה פשוט לא יאמן. איזה משב רוח קרירה נפלאה שבא מכיוון הים. תענוג, עיר האורות, תל אביב. החסרון הוא בנו, לא בהם. בנו החסרון. דבר אל העם וישאו. תראה, להגיד שאין לי שום ספק בזה, אני לא יכול להגיד. כי זה נשמע כמו קלישאה. אבל אולי בלהט הדיבור, ככה אני רוצה רק לומר שאני מאמין בזה. באמת אני מאמין בזה. אמרתי עמוק, רהוט, ברור, לא מתנשא. רדוד, חס ושלום. חס ושלום רדוד. עמוק מכל עמוק, ופשוט מכל פשוט. אל תטוס מעל ראשי אנשים. אל תאמר דברי תורה. אל תאמר דברי תורה, כן, שבאופן ניסוחם נראים כמנוכרים לחיי אדם. כן? ודאי שלא בחיי הדור הזה. דברי תורה צריכים להתאים, כן? גם שהם גבוהים ועליונים, הם צריכים להציב תוכנית לפני החיים. אדם צריך להרגיש שדברי תורה מתווים לו דרך. עמוד האשן, עמוד האש, עמוד הענן, עמוד האש שמאיר את החשיכה. דברי תורה צריכים להיות להם אפקט של עמוד האש שמאיר חשיכה. לאחר שמאירים את החשיכה ויש אור, יש את עמוד הענן שמסמן את השבילים בתוך האור. לא מספיק שיהיה אור. מה השביל שלי בתוך מרחב האור הגדול הזה? דברי תורה שהם בבחינה של עמוד אש. יוצרים את הבהירות הראשונית. מסיחים את המסך של חוסר המשמעות של החיים. זה השלב הראשון שדברי תורה צריכים לעשות. בשלב השני דברי תורה צריכים להיות בבחינת עמוד הענן. שבתוך המאור הכללי, בתוך המפץ הגדול של סילוק המסך, הם צריכים להיות גם מדריכים. מה שנקרא, נר לרגלי דבריך. ואור לנתיבתי. יש את האור ויש את הנר. הנר הוא מסמן את השבילים. האור הוא נותן את ההערה, את הפלש הגדול הראשוני. דברי תורה צריך להיות להם את האפקט הכפול. הפלש שמאיר את המרחב, ולאחר מכן טרף ומיד מתחיל לסלול נתיבות שמתאימות לאותו אדם. כן? זה ירקם, כך צריכים להופיע דברי תורה בתוך המציאות. הנר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. כן? מה זה עובד? כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, כנגד כל בן ובן, יש את הדיבור המיוחד לו, את הצינור המיוחד לו. הועיל משה באר את התורה הזאת, ב-70 לשון פרשה להם, 70 פנים לתורה, דע מי עומד לפניך, ותשאב מן התורה את ההדרכה המיוחדת לו, ייתכן שתגיע למסקנה שלא אתה האדם המתאים, מצד הסגנון האישי שלך, אז תפנה אותו לחבר. כן, וכן הלאה. כן, כן, זה להשלים את ה... כן. נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. הרגל והנתיבה. הרגל זה מקום הדריכה העכשווי. הנתיבה זה המסלול הכללי שבו אני הולך. כן? אז אין די בהערת הנתיבה, צריך גם להעיר את המטר שלפניי. אני עכשיו עובד בשוק. מה יש לך להגיד לי בתור אדם שעובד בשוק? נר לרגליי. הרגל שלי דורכת בשוק. תן לי הדרכה בשוק. אמרת לי דברים נורא יפים. נתיבה? פילסת לי. עבודת השם. ופילי פלאים, יש השם, צריך לעבוד אותו. בסדר. אבל בתוך המציאות הזו, אני בשוק. מה אתה אומר על זה? יש לתורה הדרכה למציאות כזו? יש. בוא נדבר על זה. בשרת השם. לא חסר. כן. כן.
שאלה
טכנית,
אבל
אני חוזר כאן
לכמה מקומות.
בהתחלה אמרת שאין
יראת השם, אין יראת אחת.
אין יראת השם היא חוכמה.
כן, אין יראת השם היא חוכמה, אבל...
אין אחת. כן, כן. לכן אמרתי, תראה, חזל למדו מזה יוונית, מיוונית. אנחנו ניסינו להגיד שאפשר ללמוד את זה אפילו מהמשמעות העברית של המילה הן. הבאנו שני פירושים למילה הן, למשמעות של הן. כן? אמרנו, הן זה הרי. ונתנו שני פירושים להרי. אפילו מהמילה הרי, אפשר ללמוד את מה שחזל למדו מיוונית. כן? אפילו. אפשר להגיד אחרת אפילו. אפשר להגיד שחזל למדו מיוונית כדי להסביר מה זה הרי. זאת אומרת, הן ביוונית זה אחת. עכשיו אתה מבין מה זה הרי? אתה מבין מה שאני אומר? זאת אומרת, הפירוש היווני זה אסמכתא בלבד לפירוש של המילה הרי. הן בעברית זה הרי. אתה רוצה לדעת מה זה הרי? הן ביוונית? אחת. עכשיו תבין מה זה הרי. זאת אומרת, חז"ל צידדו במשמעות היותר מקסימליסטית של המילה הרי. וכדי להביא אסמכתא, הם למדו איזה מילה יוונית. אסמכתא. אסמכתא. יש איזה אסמכתא. די. די שזה אסמכתא. בכל מקרה זה אסמכתא. די. אבל האסמכתא הזו מסייעת לנו להבין את העברית טוב יותר. אם לא הבנו עד היום מה זה הרי, עכשיו אנחנו מבינים. הרי זה אבסולוטי. הרי היא חוכמה והיא לבדה חוכמה. זה הכל. כן, יש עוד שאלות? תביא לו משל. אם הוא מהנדס, תביא לו משל מהנדסה. אם הוא מכונאי, תביא לו משל ממכונות. תביא לו משל, משהו שקרוב לעולמו. אחרי שהוא יתפוס את המשל, זה כמו פיתיון לדג. כן? אחרי שהוא תופס את המשל, המשל טעים לחיקו. זה שייך לעולם המושגים שלו. כן? רינגים, בוכנות, דלק אוויר, בלגן, פיצוצים, עניינים. נו, ותדע לך, כמו כן גם במערכת העולמית, זורם דלק עצום, זה רצון השם יברך, הוא מניע את הבוכנות, זה הרצון, אבל זה פיצוצים, אבל איזה יופי. עכשיו בוא נעזוב את המשל, וניכנס למרחב של הנמשל. פה הוא כבר שוחק כמו דג. זרקנו את הקליפה, עכשיו אנחנו כבר משוטטים בעולם מושגים אחר, שגם הוא שייך לו. אבל כדי להעלות אותו לפאזה הזו, אנחנו צריכים לעבור דרך המרחב המושגים שלו. וכל חוכמת המשל היא יושבת על זה. טיפשותי. אומר הרב קוק באורות הקודש, טיפשותי להתיירא מן המשלים. טיפשותי להתיירא מן המשלים. המשל הוא דבר מאוד חשוב. המשל הוא סולם המוצב ארצה, אבל ראשו בשמיים. ואם אנחנו יודעים לעשות את כל ההדרגה, מן המשל לנמשל, והנמשל הוא שוב משל למשהו גבוה ממנו. אם אנחנו יודעים ללכת ממשל לנמשל, ושוב, מן הנמשל לנמשל גבוה ממנו, אנחנו הולכים ועולים, ואין אדם שאי אפשר לעלות אותו. עשיתי את הבדיקה הזו פעם אפילו על ילדים בני 9 ו-10. אפשר ללמוד את המורות. ראיתם פעם את הרב דוד חי, איך הוא מלמד בבת ים, בקהילה שם, ספר אורות? יש עוד קלטות. לא יודע, קלטות אני יודע שיש. לא יודע אם שזה בדיסקים. אבל לפני כבר 22 שנה, 23 שנה, זוכר שהייתי שם. איך הרב דוד חי כהן מלמד אורות בקהילת בת ים? אנשים מאוד נחמדים. נגרים, מסגרים, בעלי קיוסקים. הוא הפך שם את כל הקהילה לתלמידי חכמים, כי הוא צדיקים. אבל איפה זה התחיל? מי החברה האלו? אנשים מקסימים, משמות נדרות, פשוטים, לא נוסעו בלימוד מעולם. חלקם גדול, לא מדבר על תלמידי ישיבה. אני ראיתי מי נמצא בשיעורים האלה, הייתי בימי רביעי, במשך תקופה די, תקופה ארוכה כל כך, אבל תקופה. ראיתי מי יושב שם. חלקם אנשים קשי יום, שהגיעו מעבודה מאוד קשה. התרחצו, חטפו איזה ביצה שלוקה, והלכו לשיעור. אני רואה אותם. אני רואה את הפנים. אלו לא פרצופים של תלמידי ישיבה. זה ברור לחלוטין. הוא יושב לו ככה על הכיסא שלו. בישיבה הזאת עם ספר אורות. ארץ ישראל אינה קניין חיצוני לאומה. כן? אלא חבוקה בסגולות פנימיות עם נשמת האומה. ואי אפשר להבינה בשום הבנה רציונלית. אלא במה? איך כדאי שם, כן? תורת הסוד וכו'. וחייך יוך אחד ומתחיל לרדת למטה. מתחיל לסלול את הדרך, זה פשוט מלאכת אומן. אני מציע לכם לשמוע איזה פעם אחת. והחבר'ה יושבים, מה זה? בוא'נה, זה לא פחות מובן? זה לא פחות מובן? מה הסקיצה של השולחן הזה? או ממלאכת הנגרות, מלאכת המזין? בוא'נה, זה הרבה יותר פשוט. הרבה יותר מתקבל עליהם, הרבה יותר משמעותי. אני הייתי מסתכל על הפנים שלהם. אף אחד לא היה נרדם שם, במשך שעה, שעה ורבע. אף אחד לא היה נרדם. כולם ככה. ברגע שהוא רואה שקצת מאבדים גובה, טרח, נכנס למשל, תראו למשל פה, שמביא משלים, דוגמאות, משהו יוצא מגד הרגים. זה אומנות, צריך ללמוד אותה. אומנות ההסברה. אז להתחיל למשל ולטפס לנמשל. כמובן שיש תלמידי חכמים גדולים ועצומים שלא צריכים משלים, כן? איך כתוב הרבי חיים ויטל שאמר עליו הארי, שהוא לא צריך את המשלים, והוא היחידי שיכול ללמוד את תורה, כן? הוא יעיד עליו שהוא היחידי שיכול ללמוד זה בלא המשלים, את תורת הנסתר, כן? במראה ולא בחידות. אבל אנחנו קטונו. האמת שיש שיעורים ששם, לא יודע אם מישהו מכם שעה, כן, מורינו ורבינו, שיזכה לו חיימים טובים וארוכים, הרב טאו, שנזכה עוד לקבל ממנו הרבה תורה, שנזכה, שנהיה ראויים לזה, בעזרת השם. אבל מי שנמצא בשיעורים שלו, תואם קצת את הטעם של לימוד בלא משל. מה שנקרא ללמוד אמונה באמונה. ללמוד עברית בעברית. ללמוד אנגלית באנגלית. זה קשה ללמוד אנגלית באנגלית, בלי עזרת חוץ. כן. צריך להתרגל בחשיבה מופשטת קצת יותר. לא שהרמה שבה הוא מלמד זה לא משל, אבל זה משל יותר אצילי, יותר עליין. לא תמצאו שם סיפורים, ולא אקטואליות, ולא משלים, שום דבר. כלום. זה מתחיל מרמה של מושגים פנימיים, כן? שהם תפיסים, הם קליטים במוחנו, אבל אם אתה לא רגיל למושגים האלו, אתה נשאר, אין. זה קצת למטיבי לכת. מטיבי לכת, אבל זה מזוקק. זה נקי, זה דלק סילוני. אם אתה מצליח לקבל את זה בתוך המוח שלך, אתה מאושר אחרי זה, מה אני אגיד לכם? ועונג שאין קדומתו. לקבל את המושגים דרך הצינור הזה, ויש שיעורים, אנחנו יודעים, ששם שולט יותר הסיפור, המשל, אנקדוטה, פוליטיקה, המדעים. נכון, אנחנו יודעים את זה. לא בכלל. כשאני בא וסופר משל, זה לא בגלל שאני חושב שאתם ברמה ירודה. אני חושב שזה טוב לי, ככה אני מבין טוב יותר. לכן אני מספר את זה. מרבים בסיפורים, מרבים משלים, יש כל מיני סגנונות, כל מיני סגנונות. אבל יש בכל אופן איזשהו כנראה, לפעמים, כן, כך חושב הרב, כן, ציינתי כרגע את שמו, כן, שכדאי להכשיר איזו קבוצה של, אני יודע, יחידת אליט, אולי הוא קורא לזה, איזה חוד חנית שהם יתרגלו, כן, יותר למושגים, יותר עליונים. הם יהיו אולי מורי הדור, הם שימשיכו את התורה הגואלת. יש עניין להכניס אותם למושגים היותר מזוקק, היותר מזוקח. בסדר. כן, בסדר. אבל ככלל זה לא הדרך לכולם, הכבושה לכולם. כן.
יש מצבים
שפוגשים
חברים, עובדים, כל מיני אנשים.
כבר הפלגנו מהירה. וואי וואי, איך הגענו לזה כבר? מישהו צריך להזכיר לנו. כשאנחנו מתחילים להפליג, צריך להעמיד מישהו ליד, כן, בנקודת הפתיחה, כדי שיחזיר אותנו לשם. כבר לא יודע איך הגענו לזה, אבל בוא נראה בכל זאת. כן. שאלה האחרונה בכיוון הזה. כן. כן, מה אתה אומר? בסדר, כי אני רוצה פה קצת טיפה להתקדם. אז אמרנו, אין יראת השם חוכמה, בואו נזכור את עיקרי הדברים שאמרנו פה בעניין הזה של הן. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, אין אחת. הרי שהיראה היא חוכמה, והיא לבדה חוכמה. שמתם לב? הרי שהיא חוכמה, והיא לבדה חוכמה. יש פה שתי בחינות ליראה. הרי שהיא חוכמה מהצד הלימודי, והיא לבדה חוכמה מצד התוכן שלה. הרי שהיא חוכמה בתוך משפחת החוכמות, גם היא במשפחה הזו, כן? אנחנו רצינו אפילו לומר שאפילו במשפחת החוכמות השכליות, היא למעלה מכולם, ארוכה מארץ מידה ועמוקה מני ים, ארוכה מארץ מידה זה הבחינה הכמותית שלה, ועמוקה מני ים זה הבחינה האיכותית הליבית שלה. רמח"ל אומר, הרי שהיא חוכמה, ולא רק שהיא במשפחת החוכמות, אלא היא לבדה חוכמה מצד תוכנה, עיקריותה. כן? שני דברים. ובוודאי שאין עיקר חוכמה, מה שאין בו עיון. ממילא הוכחנו שהיראה צריכה עיון פנימי. ועיון חיצוני. אך האמת הוא, כי עיון גדול צריך על כל הדברים האלה. לדעת אותם באמת, ולא על צד הדמיון והסברה הכוזבת. שמתם לב? דמיון, סברה כוזבת, שוב, זה שני המישורים האלו. שימו לב, לכל האורך הוא הולך על שתי המישורים של הצד הכמותי של העירה והצד האיכותי. איך התחלנו עם זה? איפה הפעם ראשונה שפגשנו את החלוקה הזו בין שני הרבדים של העירה? בפסוק, אם תבקשינה ככסף, זה הצד הכמותי. וכמטמונים תחפשנה, הצד האיכותי. כן? אחרי זה ראינו את זה כאן. היא חוכמה והיא לבדה חוכמה. ועכשיו, עיון גדול צריך לכל הדברים, לדעת אותם באמת, ולא על צד הדמיון והסברה הכוזבת. מה שייך לצד הכמותי ומה שייך לצד? הצד הלימודי, מה שייך לצד הפנימי? איזה ביטויים בין השניים? דמיון וסברה כוזבת. ולא על צד הדמיון והסברה כוזבת. מה שייך לצד השכלי? מה שייך לצד הפנימי? משני הביטויים האלה, מה אתם אומרים? הדמיון זה הצד, נכון. הדמיון זה הצד של הציור, נכון? דמיון מצייר. לא על צד הדמיון, לא כפי ציורי הלב השכיחים של היראה, כפי שאנחנו מוצאים בנפשות הלא מלומדות, שהרי אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. אם אתה בור, אתה בעצם לא ירחת. ולמרות שמתנוצצים בקרבך ציורים של יראה, זה נקרא דמיון. זה עדיין חיקוי של האמת. נכון שזה ציורי לב, נכון שזה מתרחש בעולם הפנימי שלך, אבל זה עדיין דמיון. וספרה כוזבת, זה שייך למרחב הלימודי. אם כן, היראה היא לא כפי הדמיונות של היראים השטחיים, ולא כפי ההבנות הבוסריות, השטחיות, הרדודות של מי שלא למד בספרי היראה, מה זו יראה. לכן אנחנו חייבים להביא את המושג הזה כמות שהוא. ללמוד אותו לאמיתתו. וכאן הוא יביא לנו מתוך הפסוק את היראה בשלימותה. הן מצד תוכנה, איזה מצב נפשי אדם צריך לחוות בשעת היראה, יראת הרוממות, איזה הבנה שכלית צריכה להיות לו ביראה, אנחנו נראה את זה במשפט, בקפסולה קטנה ומרוכזת מאוד, זה דורש הרבה הרחבה, אבל הוא יראה לנו איך צריך להבין את היראה, ואיך צריך להרגיש אותה. אבל לא רק זה, הוא יפגיש אותנו אחרי זה, עם מבחן נוסף, שעל פיו אתה יכול לבחון את עצמך, אם יש בך יראה או לא. מהו מבחן הנוסף? תולדות היראה. מה מוליד בך היראה שלך? אם היראה שלך היא נכונה, ייוולד ממנה כמה וכמה פעולות שכאן הוא קורא להם הליכה בדרכיו, אהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות. אבל אם מצב היראה הפנימי שלך לא דוחף אותך לכיוון התולדתי הזה, אם אתה לא מרגיש שזה מניע אותך לאיכויות של אהבה, של הליכה בדרכיו, שלמות הלב ושמירת המצוות, אם אתה לא מרגיש שהולך ומתפתח בך מהלך מתגלגל כזה, צריך לחזור ולברר את היראה. אומר לנו, רבותיי, היראה היא לא כפי מה שהרגשתם עד היום, ולא כפי מה שחשבתם. בואו ותיכנסו איתי להגדרת היראה, ונברר אותה. אז תבינו, כך הוא אומר לנו, מה נדרש מאיתכם? מה נדרש מאיתנו? נראה איך הוא אומר את זה. האמת היא, כי עיון גדול צריך על כל הדברים האלו. לדעת אותם באמת, ולא על צד הדמיון והסברה כוזבת. כל שכן, לקנות אותם ולהשיגם. Okay? אז קודם כל, לדעת אותם באמת, ולא על צד הדמיון והסברה כוזבת. כל שכן, לקנות אותם ולהשיגם, לזכות ש... יהיה בנו קניין היראה, כן? באופן ברור ומוחלט, כן? אז צריך להשקיע מאמץ גדול, גם בהבנה וגם בקניין. ומי שיתבונן במראה, שאין החסידות תלוי באותם הדברים שיחשבו המתחסדים הטיפשים, אלא בדברי שלמות אמיתי וחוכמה רבה. שוב, אתם רואים, שלמות אמיתי וחוכמה רבה מרמז לנו שוב על שתי הרבדים, כן? והפעם, שלמות אמיתי למה מרמז? משני רבדים, לעומת חוכמה רבה. טוב, זה פשוט. חוכמה רבה זה ודאי ההבנה השכלית. שלמות אמיתי זה ציור הלב. לאורך כל הדרך הוא מפגיש לנו עם שתי המושגים האלו, כל פעם במינוח אחר. כן. עכשיו אנחנו פוגשים את הפסוק המנחה להבין מה זו יראה. הוא מה שמשה רבנו עליו השלום ילמדנו באומרו, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם את חוקותיו, מה השם אלוקיך שואל מעמך? שימו לב לביטוי, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך. למה כתוב מה השם שואל מעמך? זה גורם לנו, תארו לעצמכם שעכשיו אנחנו נמצאים, אומרים לנו יש שם מסדר מפקד הבסיס. מסדר מפקד הבסיס זה לא מסדר של מפקד הסוללה, כן? נהייתי בנונמם, כן? אז יש מה שנקרא מסדר מבס, מפקד בסיס, ועוד בתל נוף, וואו, וואו, פחד כזה. מפחד, מפקד בסיס, זה היה רן פקר, אז בזמנו, רק לראות אותו, היינו מאבדים את ההשתנות. מפקד בסיס בא לבדוק את הגדוד. מפקד, מסדר מפקד בסיס בעוד חודש. כל האיכויות עלו פלאים. כל האיכויות. ולא רק, זה לא מסדר ניקיון בלבד. זה קשירות של כלים, זה בקיאות בחומר, זה תפקוד המשרדים. כל הרמות נבחנים. כן? חיילים פשוטים. הוא היה רציני ויסודי. תופס איזה חייל. כן? בוא תספר לי קצת מה אתה עושה. אני על זה, על הצ'פרל. מה זה הצ'פרל? מה זה הטיל הזה? זה טיל אוויר קרקע. כמה קילומטר? אתה יודע על איזה כמה קילומטר הוא יכול לטוס באוויר? כן? תלוי, יש מרחק אפקטיבי, מרחק זה. הוא מתחיל לבדוק. יפה. חיצת יד, תן תפיחה לשכם. ממשיך הלאה לסמל. שואל אותו שאלות. מפקד המסול, מפקד הסוללה. הולך למגד. לא פשוט. החודש הזה, חודש של קרצוף המוח, קרצוף הנפש. כל מה שחשבנו שהאדם הזה רוצה שיהיה, לא נחו ולא שקטו. עבדו כל החודש כולו. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? כי אם להירא? או שהשם שואל מאיתנו, איך ראינו בעמוד הקודם, וכיוון שכבר התאמץ אצל כל חכם צורך תמימות העבודה וחובת טהרתה וניקיונה, דע לפני מי אתה עומד. ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל ממך, מכיוון שהשם שואל מאיתי. כלומר, היראה זה לא משהו שצץ באופן ספונטני בתוך הנפש, והרי הוא כאחד מעשבי השדה. לא. השם שואל מאיתנו. נכון שיש את ההתחלה ואת היסוד בתוך הנפש. נכון שאנחנו נפגשים עם היראה בתור איזו תכונה נפשית ספונטנית שקיים בנפש האדם הישר. אבל אסור לטעות. תחילתה של היראה זה לא שם. תחילתה של היראה היא בחפץ אלוקי. מה השם אלוקיך שואל מעמך? משם זה מתחיל. כשמשם מתחיל חשבון היראה, ממה השם אלוקיך שואל מעמך? שהניקיון בחדר, שהאיכויות מתחילות ממפקד הבסיס, מקריטריון גבוה כזה, אז אי אפשר כבר להסתפק בהישגים בינוניים. פה צריך להיות במקסימום, בשיא הליטוש, בשיא האמיתיות. ומה הוא שואל מאיתנו באמת? הנה, חמש איכויות מופלאות, שהן השלמת צורת האדם, והשוויית רצונו של האדם לרצונו יתברך. השם יתברך מבקש מאיתנו השוויית רצונות, שביסוד כל המהלך הזה, מה שנקרא הקטר, ואחרי זה הקרונות, הקטר הוא יראה. אבל הקטר הזה מושך, גם מוליד קרונות, וגם מושך אותם. הוא מוליד דברים, כן? הוא מוליד מתוכו איכויות נוספות. איכויות נפשיות, איכויות מעשיות, אבל הוא בראש ובראשונה. מבלעדיו לא יכול להתרחש שום תהליך איכותי. מבלי המעמד הנפשי של היראה, מבלי שיוויתי השם לנגדי תמיד, לא יכול להתפתח שום מהלך איכותי. אין קומפרסיה, אין את המתח המתאים בין בורא ונברא, אין. לא יכול להתפתח. אנחנו פעם באה בלי נדר, נראה את כל הסולם המופלא הזה, ואנחנו נסביר אותו על דרך של אב ותולדה. כאשר היראה, אנחנו נעסוק בהגדרה של הרמח"ל, כן? הגדרת היראה השכלית, ונדבר על תחושת הלב, שזה מימד העומק של הציור, כפי שבא לידי ביטוי בשלוש שורות בלבד של הרמח"ל, בתמצית מאוד מסולטת, כן? מילים בודדות, אבל כל מילה היא שוקלת כמה טונות, כן? נראה את המהלך שהוא מציג לנו פה, ונסביר אותו על דרך של אב ותולדה. כל דבר מוליד את חברו, סוף סוף יזאת לנו פה איכות שלמה, שבעצם היא מגדירה את מצב החסידות בסופו של דבר. מלאט לאט, בזרד השם. נעצור כאן, ראש הגברון.